שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, הרב יואל רחל. אני יודע שהמעמד הזה הוא לא קל לך, אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה איש של עשייה ואדם שקט, והמחשבה פה להיות חשוף מול המיקרופון ולאוזני המוני מאזיננו, אני יודע שהיא לא קלה לך, אז קודם כל אני מציע לך, הרב יואל, אתה פה? שאנשים ידעו שאתה פה?
אני כאן, שלום, שלום. או, כן.
שלום, זהו. אז בוא נתייחס לזה כאל שיחה בין שנינו, כמו שאנחנו אוהבים לשוחח, ומי שמאזין, אז הוא מצטרף. אני הצטרפתי למכינה באלי בשנת תשין סמך ד' 2004.
מחזור י' זין.
מחזור י' זין, ואתה בעצם הגשר בצוות, כי הפעם התחלופה בצוות הייתה מאוד מאוד גדולה מכל מיני סיבות, שלא כאן המקום לפורטן, ואתה היית רם מן המניין במכינה, אבל היית מהוותיקים, אלה ש... מתי אתה בעצם הצטרפת, איך זה התגלגל, ואיך יצא שבסוף אתה מלווה את המוסד כל כך הרבה שנים.
האמת שאני כבר 28 שנה... בסביב המוסד. הגעתי בהתחלה בתור תלמיד. בוא נגיד ככה, נתחיל קודם. כשסיימתי תיכון, אז עוד לא קמה המכינה. אז לא יכולתי לבוא למכינה. כשהייתי בשיעור ג', אז קמה מחזור א'.
שיעור ג' בקדומים, אני זוכר נכון?
כן, שיעור ג' בקדומים. ובאנו לראות מה זה המכינה. זה היה מוטציה חדשה שבאנו לראות. באנו לפה ליום שישי. הסתובבנו, לא ראינו יותר מדי, וחזרנו, רצינו לחזור, ואז האוטו נתקע, ונשארנו פה שבת, ואז ראינו קצת יותר. אני אחר כך נפגשתי עם מחזור א' בצבא, אני התגייסתי, והם התגייסו קצת אחריי. היו לי, מחזור ב' היו חיילים שלי.
איכן שרתת?
גולני. וכשהשתחררתי, חיפשתי ככה מקום להמשיך ללמוד, והרב אלי התחיל להקים את הבוגרי צבא. מה שהיום נקרא בוגרי צבא, שאז נקרא כולל, שלא ידעו את השמות, והתפצל אחר כך למכינה לחיים, ואלי אריאל. הרבה וריאציות של בוגרי צבא. בעצם הוא חיפש אנשים שעשו 3 שנים, פחות או יותר, קצינים, שהם יהוו את הבסיס לקבלת הבוגרים של מחזור א'. אז ככה התחלתי כאן ב...
מה היה פה אז? לא הרבה. מה זה, אנחנו מדברים על שנים קדמוניות. היישוב עצמו היה יישוב קטן למדי? מה, אולי 150 משפחות?
30 משפחות.
אתה הגעת עוד בתקופה של ה-30 משפחות?
היה פה 30 משפחות.
וואה.
אני זוכר, אבל האמונה הייתה שהולכת להיות פה עיר גדולה. לתחנות היה כתוב שמור על עירך נקייה.
אלי מההתחלה הוקמה על ידי אנשי חזון ומאס, שראו בעיני רוחם באמת משהו גדול, ולכן אגב הכבישים פה הם כבישים הרבה יותר רחבים וטובים מרוב רובם של יישובי יהודה ושומרון, כי הם מראש חשבו בגדול, ואני יודע שאז זה היה נחשב כהזוי על ידי לא מעט אנשים, והיום, איך אומרים, פעם צחקו, כבר, היום אף אחד כבר לא צוחק.
תן דוגמה פשוטה, אז היה 30 משפחות, והיה רק את הגבעה כאן. בני דוד התגייסו, היה אולי קצין ראשון, אולי כבר סגן ראשון, ומוישה מרחביה הצביע על שתי הגבעות, גבעה ה' וגבעה ת', ואמר, פה תהיה גבעת המגדים, ופה תהיה גבעת המחתים. אז נלך לסוף, היום יש מגדים ומחתים בה' ומגדים ומחתים בת', וגם יותר מזה.
זה יפה. טוב, זכית לראות עולם הולך ונבנה, אבל זה באמת בהיבט של היישוב. אז הגעת לכאן והיית...
אז באתי ללמוד, ובאיזשהו שלב, זה היה פחות אחרי רצח רבין, הרב אלי לקח אותי ואת החברותה שלי, שאז היה מדסניק במכינה, קרמי בן יוסף, ואמר שזה שעת חירום, כמו שהרב אלי...
אני לא זוכר שעה אחת מאז שאני כאן שלא הייתה שעת חירום, אבל...
הוציא את הרב, היינו באמצע שיעור, הוציא את הרב מוטי קודם כל, דיבר איתו.
הרב מוטי אס, שהיום הוא הרב של נווה.
ואחר כך הוציא אותנו, ואז בעצם אני הייתי רם, משהו כמו 17 שנים, עד מחזור כפדלין.
אתה תסכים איתי שהמעבר הכי גדול בחיים, זה המעבר הזה, זאת אומרת, כל מה שקורה אחר כך, אני באמת קצת לחיים הצבאיים, שהיום שבו עברת להיות סגל, אחרי זה ממק עד רמטכ"ל, זה פחות, אני הולך דרמטי, כן? זה פחות משמעותי מאשר המעבר הזה של להיות חייל לבין להיות מפקד. אז המעבר הזה של להיות בתפקיד של המתחנך לבין המחנך, היום זה מעבר גדול, דרמטי.
כן, אני מקווה שלא התרגלתי אליו, ופחות זה עזר לי. בהתחלה היינו גם וגם, היינו לומדים סדר בוקר, ורק סדר בוקר היינו מלמדים, ואחר כך היינו חוזרים לכולל. שנה אחרי זה כבר לא היה לנו את הפריבילגיה הזאת, אבל באמת אני חושב הדבר הכי חשוב זה להתרגל להמשיך ללמוד כל הזמן, ולא להישאר בפרצוף של המלמד בלבד.
כן, זה כמו מעיין מחנך, הוא יכול, רק אם יש זרימה, אם יש כניסה, אז הוא יכול גם להוציא. זה בוודאי, צריך תמיד ללמוד ולהתחדש, בלי זה אין לנו עם מה לבוא. אבל בכל מקרה, אם אנחנו נתמקד, נדלק כמה שנים קדימה, מתחילים את כל הנושא של ליווי חיילים, ההבנה שבעצם התפקיד שלנו לא באמת מסתיים ביום שבו התלמיד מתגייס. במידה רבה אני לפעמים מרגיש שאפילו התפקיד שלנו רק מתחיל כשזה קורה. אז גם את זה ראית מתפתח עוד לפני שנכנסת לזה, לתחום של ליווי חיילים כתחום עיסוק עיקרי שלך, ראית את זה הולך ומתפתח כאן.
כן, פחות או יותר מחזור אחרי 10 שנים של ניסיון פה, הבינו שזה לא מספיק, חצי שנה או השנה או אפילו שנה וחצי. בוא נגיד שעד מחזור י' פחות או יותר הטקס סיום היה בסוף שנה א', אז כבר שנה ב' נכנס חזק לעניין, ובעשור השני הטקס סיום הפך להיות בסוף שנה ב', הבינו שצריך לימוד רציני לפני הצבא, זה דבר ראשון. Okay. דבר שני,
זאת אומרת, בשלב הביניים שציינת, אז אמרת, זה עבר לשנה ב', אבל היה גיוס מרץ, ואז זה הפך להיות שיותר נשארים עד גיוס אוגוסט. היום בערך 80% מהתלמידים הם נשארים לשנה שנייה, ורבים הם משלימים את השנה השנייה. אז
מחזור י' ב', הגיע רכז חיילים הראשון בעצם, זה היה ירון זיו, שהוא בעצם איש צוות חלקי, שהוא מלווה את החיילים במשך הצבא. זה התחיל מחזור י' ב', והיו מחזור י' וי' א' בצבא, אז קרמי לקח את מחזור י' ואני לקחתי את מחזור י' א', והתחלנו להתעסק עם אנשים בצבא. זה לא רק ללמד אותם שנה או שנה וחצי ולשלוח אותם, שגר ושכח, אלא להתחיל לעשות טלפונים. דרך אגב, לא היה פלאפונים אז, זה אומר שביום שישי היית לוקח את הטלפון חוגה ועושה את כל המספרים, ואז אתה מגיע ושלום, משפחת
אתה יודע, כשאתה אומר טלפון חוגה, אני רואה אותך פה עושה תנועה סיבובית עם האצבע, ואני חושב שרוב המאזינים שלנו אפילו לא יודע. אני בספק אם הם ידעו אפילו על מה אתה מדבר. אבל זה בדיוק מראה את
הייתי מגיע למשפחת פרט, שלום, אפשר לקבל את מי שזה. והם אומרים, לא, הוא לא יצא השבת. טוב, כאשר שבת הבאה, זה פחות הרמת התקשורת. אבל מישהו חשב אליהם כשהם חוזרים הביתה, והם מתקשר אליהם, ומדבר אליהם, ושבתות מחזור, התחיל לאט לאט.
מה החשיבות של הטלפון הזה? הטלפון הזה שלא בטוח אפילו שהוא עונה לטלפון, אבל הוא יודע שהתקשרת אליו. למה זה חשוב?
אז אני חושב שלאט לאט זה התמסד יותר ויותר, אבל היה ברור שהתוכנית היא לא פה חצי שנה, שנה וזהו. או אפילו חצי שנה, שנה, ולך לצבא ותצליח שם. אלא יש פה שנתיים לפני, תעשה צבא ברצינות, 4-5 שנים, תחזור לבוגרי צבא שכבר הלך ופרח, תחזור, זה תוכנית הרב אליה קורא לתוכנית 8 שנים, שנתיים לפני, 4 שמה, שנתיים אחרי, וזה תהליך אחד גדול שאתה ניצב כל הזמן איתו. וזה שהוא הלך עכשיו ל4 שנים זה הרבה זמן, תקופה ארוכה, אבל אתה איתו. אתה איתו בראש, במחשבה, מזמין אותו. זה התחיל להיכנס לדיסקט, אנשים הפנימו את זה. לכל מחזור היה רכז משלו שמסר את הנפש, שעשה את הטלפונים האלה, לאט לאט מחזור תזיין, יוזיין, כבר נכנסו הטלפונים, הפלאפונים, זה כבר היה יותר...
איך זה שיפר את התהליך של הליווי?
בסדר, אז אפשר לדבר יותר, יש שעתש בערב, ויש תקשורת. תקשורת
הרבה... אפשר גם לשגר גם הודעות, גם אם הוא לא זמין כעת, אתה יכול לפחות לשלוח לו משהו.
זה שיפור גדול, אבל העיקר היה התודעה. כל הזמן נכנסים לתודעה שהם שלנו, כל הזמן אנחנו ממשיכים...
רגע, סליחה, אני רוצה לתפוס אותך למילה. יש אנשים שאמרת הם שלנו כל הזמן. יש אנשים שהביטוי הזה יכול להרתיע אותם. כי בסופו של דבר חייל מתגייס, כל אחד בא מהרקע שלו, אבל הוא עכשיו חייל ויש לו מפקד. יש את הפחד הזה של אנשים מסוימים שאולי הם שלנו, או לא יודע, יש להם את החשש מ... לנו זה נשמע קצת מצחיק, אנחנו יודעים כמה זה מופרך ולא קשור, אבל... כאילו שממשיכים לנהל אותם מפה, שהם חיילים של המכינה בעלי ולא של צהל, אז אני יודע שזה שטויות.
טוב, אם אני מדבר מצד צהל...
מה אתה מתכוון?
לא, זה ברור שאדם הוא גדול, הוא מגיע לפה בגיל 18 מרצונו הטוב, ויוצאים פה בגיל 20, והוא יכול ללכת לאיפה שהוא רוצה. ברור שמי שגם לא רוצה קשר, אף אחד לא נטפל אליו בלי שהוא רוצה. הכוונה שלנו, הכוונה שזה... בלבך, אתה, זה תלמיד שלך, שאתה אוהב אותו, ואתה השקעת בו הרבה. והוא הלך וגדל, וחבל להפסיק את האהבה באמצע, זה הכל.
לתת לו גב, לתת לו חיזוק, עידוד, כי בסוף...
אני כאן לידך, גם כשאתה, לא רק כשאתה יושב מול פלורסטנט ובמזגן, גם כשאתה רץ בשטח וגם כשאתה רחוק מאיתנו, אנחנו לצדך. לא בקטע בכלל של השתלטות או של...
כן. אני אספר אולי סיפור מ... מהכיתה, אחת הכיתות שלי, היה לי פעם בחור, בוגר, שהוא היה בקורס טייס, והוא עשה חייל. הוא צלח לא מעט צ'קים, והוא כבר היה בשלב שבו הוא עם סיכויים גבוהים לסיים. סטטיסטית זה בדרך כלל אתה מתחיל סיכויים שלא תסיים בהצלחה את הקורס. ואז בשלב מסוים, הוא פשוט הגיע לשם, לקורס, בגלל שהוא קיבל זימון, אז הוא זרם עם זה. הוא לא באמת חשב על המשמעות של להיות הרבה שנים טייס ובחיל האוויר, ופתאום הוא ראה שזה קורה, והוא לא מודח, אולי הוא ציפה להיות מודח, וזה לא, זה לא קרה. ואז הוא שקל לעזוב. ומישהו אחר מהכיתה היה בקשר איתו, והוא דיווח לי, הוא אמר לי, תדע לך שפלוני, במקרה שלו אני באמת לא יכול להגיד את השם, אז הוא רוצה לעזוב. ולפעמים העניין הזה של הקשר החברתי, וזה שיש לו בכלל איזשהו עוגן, הרמתי אליו טלפון, דיברתי איתו, רציתי להבין מה עובר עליו, אבל אני לא אגיד שזה רק בגלל שיחת הטלפון ממני, בנם עושה שיקול רחב, גם מהצבא הוציאו אותו לכמה ימים, של חופשה, פעלו מאוד בחוכמה אגב, פסיכולוג פגש אותו ואמר, תראה, יש לך כישרונות מסוימים, אנחנו זקוקים לך, אתה מעט אנשים האלה שאנחנו זקוקים להם, אבל אני כן יכול להגיד שלתמיכה ולליווי, משקל מסוים היה בזה שהוא בסוף החליט להישאר בקורס, והוא סיים את הקורס בהצלחה, ואני גם הייתי שם בטקס הסיום שלו, ברחבת המסדרים שם בסיום. ועברו מאז לא מעט שנים, והוא עדיין טייס פעיל בחיל האוויר. אז זאת אומרת, הצבא הרוויח הרבה מאוד מזה, שיש איזושהי מעטפת, שיש מישהו, לא תמיד ההורים מבינים מה עובר על הבן בצבא, ואנחנו חיים את הנושא הזה, ויכולים לתת לבן מענה וגיבוי וגב ותמיכה ועידוד וחיזוק. זה משמעותי מאוד.
אכן. אני חושב שבכל ה... לא צריך להגיד להיות טייס בשביל זה, כן? זה בכל הצבא, זה בשלבים של טירונות, שאנשים לפעמים היה להם כל מיני חלומות ופתאום מתנפצים, כל מיני יחידות שעזבו, שמתקשים. לאורך כל הדרך, באימון מתקדם, בקו, לפעמים בשלב שמחפשים בת זוג, זה שלב מאוד חשוב, בגדול בכלל, זה שלב...
הלוואי, אתה יודע, הלוואי בלי קשר למכינות קדם צבאיות, ובלי קשר גם לסוגיה הדתית. הלוואי וכל בנם שעובר את המסלולים האלה, המאתגרים בצהל, היה מישהו שיודע לתת לו גב ומענה. הרבה פעמים הצבא יכול להיות מקום מנוכר וקר, ותמיד יש גם את האיש סגל שאתה בדיוק לא מסתדר איתו, וזה היה מצוין אם היה אפשר לתת ליווי... חם ומחבק לכל מי שמשרת.
כן, זה דבר אחד. דבר שני, גם מבחינה רוחנית, זה פעם ראשונה בעצם שהילד יוצא מחוץ למסגרת.
החממה.
כן. הוא עד עכשיו, גם מכינה היום, בוודאי היום, זה חלק מהמסלול. אדם הולך, הוא בבית ספר, אחר כך בתיכון, אחר כך הוא במכינה. צבא גם, כי הוא חייב ללכת לצבא, אף אחד לא שאל אותו, הוא לא בוחר שם. ופתאום הוא נכנס, פתאום זה פעם ראשונה שהוא מתחיל לחשוב לבד, לרצות לבד.
הלם תרבות זה נקרא, שאתה פוגש פתאום תרבות שונה מאוד מזו שאתה... אגב, הם לא אוהבים שאנחנו אומרים להם שהם עכשיו בחממה, אומרים, לא, מה פתאום, אני מודע, אני מכיר, זה לא ציבור מאוד מסוגר כזה ש... ואני אומר להם, אתם בחממה ואתם פשוט לא מודעים עד כמה אתם בחממה. זה נכון שאתה מכיר לו מה הדברים על העולם שמחוץ, אבל זה שונה ממה שאתה תפגוש. אנחנו לא יכולים באמת להכין מישהו לחוויה הזאת, לא של מפגש עם שאר האוכלוסייה, ולא למפגש עם חיים צבאיים, זה כאילו, הוא צריך לעבור את זה. ואז הכל צריך...
וזה שיש לידו, מישהו שהוא מקשיב, יודע, שם לב, יכול להתייעץ, אני חושב שזה דבר גדול. בלי קשר, עוד לפני שהתחלנו עם כל הבעיות והנפילות והקשיים וההתמודדויות, לפני הכל. בעצם זה שיש לידך מישהו, ואתה יודע שהוא איתך, ואתה יודע שהוא לא היה איתך לפני שנתיים, וזהו שכח ממך. זה עצמו כבר נותן הרבה דברים.
טוב, ואז אתה באמת נשאב לעיסוק לא בתור רכז מחזור בלבד, אלא יש את השלב שבו אתה מקבל על עצמך את התפקיד, שזה התחום, הדבר העיקרי שאתה עושה היום בחיים. אתה בעצם מלווה חיילים, נושא הרבה, כשאפשר בסיומים של מסעות, באירועים, בטקסים, איפה שיש הזדמנות לפגוש אותם, אז אתה מתרוצץ לא מעט. כמה שנים אתה כבר עושה את זה, הרב יואל?
זה בעצם שמונה שנים. הנה, אתמול בערב היה גם מסע של גבעתי, וגם מסע של גולני. דרך אגב, אסור להגיע, הורים כבר אסור להם להגיע למסעות.
נכון, אנחנו לא יודע מתי אתה המאזין שומע את זה, אבל אנחנו מקליטים את השיחה הזאת בדיוק ביום שבו גזרו כל מיני גזרות כדי להתמודד עם הנגיף שמשתולל של הקורונה, ואני גם קיבלתי אתמול את ההודעה שחיילי גולני, שהמשפחות לא יכולים להגיע לטקס הסיום, ושזה יהפוך להיות וירטואלי. זה...
כן, הצבא כבר מחמיר, או כבר שבועיים כבר מראש, כל דבר כבר...
כמו בפסח.
הצבא, כל דבר
מחמיר מראש. או שאוכלים מצות כבר בסוף הדר.
כן. אבל... 8 שנים פחות או יותר, גם החיילים וגם הבוגרים, כל המערכת גדלה מאוד. מי ש... לדע כמה... יש קרוב ל-800 חיילים בבני דוד כל רגע בצבא, שזה כמות גדולה, זה כבר לא לרכז אחד או שני רכזים. יש היום כמה, מתגייסים גם עם עלי אפרים, מתגייסים גם הישיבה הגבוהה, מתגייסים... יש הרבה קצינים שנשארים לטווח יותר מאשר 3 שנים. זה כמה מאות קצינים. זה חבורה okay. גדולה, בית מדרש נוסף. זאת אומרת, יש פה... 7 בתי מדרש עם 800 תלמידים, ויש עוד 800 שבית מדרש גדול מאוד של צה"ל, שהשלב הראשון באמת זה הצבא, ואחר כך גם בוגרי צבא שצריך לדבר עליהם גם כן. בוגרי צבא למיניו, שגם כן אנחנו מתעסקים עם זה, בוגרים למיניהם.
אז אני צודק ששנים, הרבה הרפתקאות עוברות עליך, הרבה מפגשים, הרבה נסיעות, נכון? חיים מעניינים.
אני אף פעם לא התלוננתי על החיים שלי.
איך נראה מפגש כזה? מה אתה מביא איתך? בסוף אתה נוסע הרבה שעות לנסיעה כזאת, כשיש לך מפגש בדרך כלל שהוא יהיה קצר למדי.
זה באמת משתנה. זה משתנה לפי השלבים. אנחנו נסים ללוות את החיילים בכל השלבים שלהם, מהטירונות, ואחר כך אימון מתקדם, אחר כך אם זה קו או אימון. לפעמים זה ביהודה ושומרון, לפעמים זה בגבולות, לפעמים בעזה. יש קורס מקים, יש קורס קצינים, קורסים פיקודיים, מפאים, מגדים, קורסים שעושים למיניהם. כשבאים פוגשים, כשאתה הולך לטקס סיום של גולני, אתה תמצא את המפקד מגמה שהוא מהמכינה, ותמצא את המפא שהוא מהמכינה, ואחד הממים וכמה מקים, וגם את החבר'ה שעכשיו סיימו את הקורס, את הטירונות או את האימון מתקדם.
מה אתה מביא איתך חוץ מה... הכי חשוב שאתה מביא את עצמך, אבל מה אתה מביא איתך למפגש כזה?
הצ'ופרים זה עוד יותר חשוב.
איזה צ'ופרים? לא יותר חשוב, אתה הצ'ופר, אבל איזה צ'ופרים, מה אתה מביא?
לא, אז זה משתנה, אנחנו משתדלים באמת לפי כל שלב שפוגשים. מה שמתאים להם. באמת כשאדם פוגש אדם בטירונות, או כשהוא נמצא בתחילת הדרך, אין לו זמן, מספיק שהוא ראה אותך, זה כבר דבר גדול. בשלבים יותר מאוחרים, כשאדם נמצא בקו או באימון, הוא יכול לשבת באיזה עמדה, ואתה יכול לשבת איתו כמה שעות, ולדבר איתו, וללמוד איתו, ולעשות הרבה דברים, הוא ישמח, והוא אחר כך הולך למוצב, ויש לו עוד יותר זמן. אז זה באמת משתנה בין אחד לשני. מפקדים יש להם התלבטויות אחרות, מאשר לחיילים. זה כל חייל וצורה אחרת של מפגש.
הוא ישתף אותך בהתלבטות כזאת? זה משהו שיעלה בשיחות?
חלק ישתפו, חלק אתה קולט את זה בלי זה. אז אתה יכול לפנות לרם, אתה יכול לפנות לרכז, אתה יכול לדבר עם מישהו שקשור אליו. אמרנו, אנחנו לא עושים דברים בלי רצון האנשים. הכל זה בא בתיאום ומצידם. אם חשוב לו, הוא יודע שאנחנו לידו.
יש לך אולי סיפור שאתה יכול לשתף פה של באמת, לא יודע, משהו שבו יכולת לעזור עם הניסיון שלך. אגב, אני לא ציינתי את זה, אבל אתה היום סגן אלוף במילואים, נכון?
כן.
זאת אומרת, אתה גם התקדמת במשך כל השנים במערך המילואים, אז העשייה הצבאית היא לא זרה לך, להפך. משהו שבו הרגשת שאתה מצליח להעניק מניסיונך ולעזור לבן אדם להתמודד עם סיטואציה.
אבל יש 800 סיפורים כאלה. זאת אומרת, הרבה אנשים שואלים.
אנחנו צריכים אחד.
לא, שואלים ומתייעצים, וזה יכול להיות בכל תחום, בצבא, והרבה פעמים גם לא קשור לצבא. הרבה פעמים זה... סתם, אדם מתלבט לגבי זמן, מתי כדאי לו להתפגש עם... להקים בית בישראל, אם עכשיו זה לפני קורצינים, או זה אחרי קורצינים, או זה אחרי תפקיד ראשון, או לפני תפקיד ראשון, אם זה בסדר, אם זה לא בסדר, אם להיות, לרדת לג'וב בגלל בעיות בבית. הרבה
כן, הממשק הזה של בין בית. תראה, בסוף מוטלות כל כך הרבה משימות על הכתפיים, כמה שהן תהיינה רחבות, יש לך פה בחורים שבטווח מאוד לא גדול של שנים, מצופה מהם גם לפתח עולם רוחני בלימוד תורה, גם לעשות שירות משמעותי, גם להקים בית בישראל, וגם הנושא של מקצוע נכנס. זה במעט מאוד שנים, יש פה משימות כבדות מאוד, אנשים נדרשים פה זה מאוד מעורר השתאות. כשאני מסתכל עליהם, אני מתמלא בערכה ובהשתאות, הם הולכים בדרך יפה. אני לפעמים כותב, יש לי את הספר שאני כתבתי של ליווי לחיילים, והרבה פעמים כשרוכשים את הספר הזה לפני השירות, אז מבקשים שאני אעניק להם הקדשה. אז יש שתי הקדשות בדרך כלל שאני כותב בווריאציה כזו או אחרת. אחת מהם זה אשריך, לספר קוראים לעזרת השם בגיבורים, כי אנחנו באמת, זה פסוק כמובן בספר שופטים, שאנחנו... שדבורה הנביאה באה בביקורת על אלה שלא הצטרפו, שלא באו לעזרת השם בגיבורים, להצטרף למהלך המלחמתי, זה כביכול לעזור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה, בוא, הוא מגייס אותך, והאם אתה באמת נשמע לכל. אז אשריך שבחרת לבוא לעזרת השם בגיבורים, להיות חלק מהדבר הזה, אבל יש הקדשה אחרת שהרבה פעמים אני כותב, אני אומר, אשריך שבחרת בדרך היפה, בדרך הקדושה והגבורה, בדרך התורה והצבא. הדרך הזאת שנסללה, לא רק על ידי בני דוד, אבל שבית המדרש הזה יש לו חלק חשוב בו, חלק חשוב בה, הדרך הזאת היא פשוט דרך מאוד יפה. זו דרך נורא יפה ללכת בחיים. זה נורא כיף לראות את זה. אנשים צעירים, מוכשרים, אידיאליסטים, מאוד מסורים. אתה רואה אותם בכל התחנות האלה של ה... לימוד ושל ההתקדמות, ואחרי זה אתה פוגש אותם בתור חיילים ובתור מפקדים ועוברים את כל זה. זה מאוד יפה.
זה מאוד יפה ומאוד מאתגר, ובסוף זה הדרך הכי קשה, ומגיעים לשם האנשים עם הכי פחות זמן הכנה. אדם יושב לו בישיבה כמה וכמה שנים, ואחר כך יוצא להוראה, יוצא ללמד, ופה לוקחים דרך משימה מאוד 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 קשה, בפרק זמן מאוד בעייתי ומאוד מאתגר, וההכנה יחסית קצרה. אני חושב שבאמת בשלב שאתה הגעת, הבינו את זה פה והקימו את הישיבה הגבוהה, שיהיה אופציה גם לשבת כמה שנים לפני כן, גם הישיבה הגבוהה, רובה ככולה, אם עושים 3 שנים. ולומדים לפני כן, לפחות 3 שנים. לא דבר קבוע, יש כאלה שקצת פחות, יש כאלה קצת יותר. אבל יש את האופציה באמת להתמלא יותר לפני. אבל גם מי שלא, אז בא לאתגר רציני, לא פשוט. אפשר לדבר על אתגרים, זה משתנה, אבל באמת מי שמצליח, אז יוצא תוצר מרשים מאוד. אדם שנותן קרב גם בנושא התורה וגם בנושא הצבא, מצליח לסיים בצורה טובה ובהתקדמות, מגיע להמשך המסלול פה בישיבת בוגרי צבא, יש אנשים מרשימים ביותר. אני חושב שזן מיוחד של תלמידי כן. חכמים.
אתה מכיר את יש משפט יפה שאני נזכר בו תוך כדי, אתה מכיר את המשפט השביל חכם מן ההולכים בו? זה משפט של לקוח באמת מעולם הסיורים והטיולים. אני אומר, לפעמים נסלל איזשהו שביל, והוא באמת חכם יותר מאשר, אתה לא יכול לנהל את זה. הדרך הזאת, הדרך היפה הזאת, כמו שאמרתי, שמשלבת בין עשייה, בין לימוד תורה ועולם רוחני, לבין שירות צבאי משמעותי. אחר כך, הרבה פעמים יש לזה גם אופק אזרחי. אז בעצם נסלל פה איזשהו שביל, וכולם סוללים אותו יחד, ונוצר באמת איזשהו סוג של טיפוס חדש בעם היהודי. הרבה כוחות חיים שפעם לא הלכו יחד, היית הרבה פעמים בוחר או להיות בן אדם של תורה ויראת שמיים, או בן אדם של מסירות לאתגרים הלאומיים, והיכולת הזאת לשלב, היא יצרה איזשהו זן יפה של, של, של אנשים, ואנחנו כל הזמן גם לומדים את זה, כלומר, מציפים, יש גם בתחום של בתחום ההלכתי, יש את הליווי הרוחני, יש את הליווי, כמו שאמרנו, לתת, לעודד באופן כללי, לחזק, יש גם בפן ההלכתי כל מיני שאלות שצפו ועלו, שהם פשוט לא נשאלו לפני כן.
כן.
כמו שיש ביקוש והיצע בכלכלה, יש ביקוש והיצע גם בבית המדרש, כי אם הרבנים לא נשאלים שאלות מסוימות, אז הם לא נדרשים לנושאים האלו. ובתחילת הדרך הזאת, כמעט לא היו למשל ספרי שו"ת שעסקו ב...
לא היה. כשאני התגייסתי, היה הלכות צבא ומלחמה של הרב מנהר והרב יששכר גולמן.
הרב זכריה בן שלמה.
אחר כך, קצת יותר מאוחר, הגיע הרב זכריה בן שלמה, הלכות צבא.
הייתי כבר בעידן.
הלכות צבא, יצא די... כן, יצא אחר כך הלכות צבא. זהו, זה כמו קיצור שכן ארוך כזה, נחמד. לא היה שאלות, אחר כך יצאו השוטים, אחר כך יצאו ספרים של הרב קרים, ספרים של הרב הרב וינר, הוא כתב הרבה,
כן.
הרב רונסקי.
אני זוכר שהגיעה שאלה מבחור שלמד אצלנו בכיתה, והוא היה בשייטת 13, והוא שאל אותי שאלה ששחררו אותם הביתה ביום שישי, אני חושב, אבל אמרו להם, אבל תדעו לכם שאנחנו הולכים להקפיץ אתכם בשבת. והאם מותר לו לצאת הביתה, כאשר הוא יודע שהוא יוקפץ שוב בשבת. אז יש פה שאלה קצת מסובכת של היוצאים להציל, מי שמכיר.
לא. סוגיה של המפרס באונייה באמצע. לצאת לשוט לאונייה באמצע השבוע. זה הסוגיה.
לא, הוא היה עדיין בבסיס יבשתי, זה לא הייתה, אבל...
זה הסוגיה, יש שתי סוגיה, אתה צודק, יש שתי סוגיה, חוזרים להציל, זה מה שקורה כשהוא גומר את פעילות מבצעית ורוצה לחזור הביתה, ויש, האם אני יכול לצאת הביתה כשאני צריך להקפיץ אותי?
אוקיי, כן, סליחה, בסדר, אבל בדיוק רציתי לומר שבמקרה הזה השאלה הייתה הרבה יותר פשוטה מאשר הסוגיה המורכבת הזאת, וזה בגלל שאנחנו מכירים את הצבא, ואני ידעתי שזה שאמרו לו שהולכים להקפיץ אותו בשבת, זה בכלל לא בטוח. כלומר, כשהוא שאל את השאלה, הוא היה עדיין חייל צעיר, שיצא מתוך הנחה, שב-100% הוא יצטרך לנסוע בשבת. ואנחנו יודעים שיש בדברים האלה הבדל גדול בין ספק לבין ודאי. ואני ידעתי שאם משחררים אותם, כנראה שזה לא כל כך בטוח שהולכים להקפיץ אותם בשבת, וזה בכלל הכניס אותם לתחום של ספק, ובאמת זה מה שקרה. הקפיצו אותם לא בשבת, אלא מאוחר יותר. לפעמים אתה גם יודע מהחדשות את הסוף של הסיפורים האלה, בגלל ש... אחר כך היה אז את כל האירוע של אירועי המשט של ספינת המרמרה, שהיחידה הזאת הייתה צריכה לסכל משט של תומכי טרור, כשבאחת הספינות זה גם הפך להיות ממש קרב ומאבק. אז לפעמים אתה גם שומע את ההמשך של הסיפור. בדרך כלל אתה לא שומע את ההמשך של הסיפור. אתה, יש לך את התפקיד שלך לתת לו או את המענה ההלכתי, או את המענה, את החיזוק ואת העידוד, והוא אחרי זה אבל הולך עם זה הלאה. כמו שאמרתי, על הכתפיים של בחורים צעירים, הרבה...
זה שאלות שלא שאלו 2000 שנה. אני זוכר באחד הפעמים, משהו כמו ראש חודש ניסן, קיבלתי, פתאום אני רואה שנפתחה קבוצת וואטסאפ, הוא כותב חירום, 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 דחוף, אני צריך להתייעץ. הכניס כמה רבנים, מי שיענה ראשון, לא היה לו זמן כנראה. ואז הוא כותב, אנחנו יוצאים עכשיו להפלגה בצוללת, ל-30 יום. מה אנחנו עושים עם חמץ, מה עושים עם פסח, מה עושים עם מצה, מה עושים עם מרור.
וואו. אנחנו
יצאנו כבר לדרך.
כן.
אין עכשיו לקחת מהסופר. בסדר, זה תשובות ש...
ביור חמץ, בבדיקת חמץ, ביור חמץ בצוללת, שאתה לא... בטח, זה
שלא... דברים שלא נשאלו אבותינו ב-2000 שנה האחרונה.
הרבה מזה זה גם עבודה, כמובן, של הרבנות הצבאית. זה גם דבר שחשוב להגיד פה. אנחנו, בכל שאלה הלכתית, אנחנו בדרך כלל נפנה, יש קו פתוח היום מטעם הרבנות הצבאית, והם המומחים לדבר הזה. במקרה הבאתי פה שאלה הלכתית שהתגלגלה לפתחנו, אבל זה היוצא דופן. בדרך כלל אנחנו נגיד לבן אדם, שמע, עם כל הכבוד לנו, דבר עם הגורם שהוא גם מוסמך, והוא גם מכיר יותר את המציאות בשטח, וברוך השם עושים עבודה נהדרת ברבנות הצבאית בתחום הזה. ויש היום חוברות עם פקלים שלמים, כמו שיש פקלים, פקודות קבע לחייל בתחום המבצעי, יש גם בתחום ההלכתי שמלווה את זה. הנה, אמרת דברים שלא קרו 2000 שנה. יש חוברת יפה, אתה מכיר את החוברת של יחידת עוקץ? זו יחידה שעוסקת בהפעלת כלבים, ויש המון שאלות הלכתיות של התנהלות עם בעלי חיים בשבת, וזה מאוד יפה. פתאום הרבנים נדרשו לתת מענה גם בתחום הזה. ואנחנו בדרך כלל שם ניקח צעד אחורה ונגיד, אנחנו פה יותר בשביל החיזוק והליווי, אבל שאלות הלכתיות פרופר עדיף להפנות לקו הפתוח. אז זה הולך ומשתכלל, כמו שאתה אומר. איפה אתה חושב שאנחנו אולי לא מספיק נותנים מענה? לאן זה עוד יכול להתפתח, הנושא של ליווי חיילים בשירות שלהם?
כמו שאמרתי, זה מאוד גדול. לפחות אצלנו יש הרבה הרבה חיילים. אני חושב שבסך הכל אנחנו עכשיו, גם כן אחרי השקת תוכנית הדר, אני לא יודע, זה רק התחלה, אבל אני חושב ש...
אתה רוצה לספר על זה בשתי מילים, כי אני לא חושב שזה מונח מוכר לרוב המאזינים שלנו.
אני דיברתי בהתחלה על רכזי חיילים ועל הניהול של כל הדברים האלה, וגם לרדת לשטח. עדיין אנחנו מדברים על רכז אחד שמתעסק עם 100-150 אנשים, שזה טוב שהוא יודע איפה נמצאים, והוא יודע פחות או יותר איפה כל אחד עומד, אבל זה באמת רק פחות או יותר. ואם אנחנו מסתכלים במבחן התוצאה, אז לא כולם חוזרים ללמוד תורה אחר כך, וגם אני חושב שחושבים שכולם צריכים ללכת ללמוד תורה אחר כך, אבל גם מי שהולך אחר כך לאקדמיה, לא כולם נשארים עם התורה בצורה שהם היו רוצים,
אגב, זה דגש חשוב, כי זה... הדגש צריך להיות באמת על מה שהם היו רוצים. הם קיבלו את הבחירה בסופו של דבר להקדיש פרק זמן משמעותי ללימוד וליראת שמיים, אז זה מה שהם רצו שיהיה. והתפקיד שלנו זה לעזור לו להמשיך בבחירה שלו. זאת הבחנה חשובה.
כן. אנחנו, אז לצערנו לא...
אז הרבה פעמים אנשים לא עומדים ברף, בציפיות שלהם מעצמם. זאת אומרת, הם רצו להיות במקום מסוים, והם לא מגיעים לשם. אז
חלק מזה, אני חושב שזה באמת מאוד המוני, מאוד, אין את האדם, אתה לא יודע באמת איפה האדם נמצא, אתה לא מזהה את זה בהתחלה, לא מספיק, לא מספיק נגיש אליו. התוכנית שעכשיו מדברים על התוכנית הדר, שהרב פנחס יזם עם שותפים.
הרב פנחס לציון.
הרב פנחס לציון. מדבר על בעצם מנטור לכל שבעה חניכים, שהולך איתם, הולך איתם כבר פה במכינה.
אגב, אבל זה חשוב להדגיש, זה לא תוכנית ייחודית דווקא לבני דוד, אלא לכלל בני המכינות. כולם שותפים בתוכנית הזאת, והרעיון...
גם ישיבות, אנשים שהולכים לשלוש שנים, לתקופה ארוכה, שנתיים ושמונה, שהולכים לתקופה ארוכה.
אז שתהיה חבורה, שיש להם מישהו שמלווה אותם בצורה יותר אישית ואדוקה, כי בסוף לא יכול להיות שכל מאות האנשים האלה, אדם אחד יצליח, אפילו מוכשר כמוך, יצליח לתת להם מענה.
אז כל שבוע הוא בקשר איתם, בקשר לימודי איתם, ופעם נפגשים פעם בחודש. תוכנית שעוד אין לה קבלות, אבל היא נשמעת טוב.
אז זה עוד משהו שאנחנו יכולים לעשות. יש, דיברת על ספרות שלמה, יש פה על השולחן לפנינו כמה דוגמאות של ספרים שנכתבו. מה ההצעה שלנו בתחום הזה?
בסוף לימוד תורה זה עוגן רציני מאוד. יש את הספרים המיוחדים, אנחנו מחלקים את המסילת ישרים לחיילים, מחלקים ספרים שקשורים להתמודדויות שלהם, אבל בסוף הקביעות של לימוד תורה זה אחד הדברים הכי חזקים. מי שמצליח, גם אם זה קצר, גם אם זה בשעות לא שעות, בלילה כמה זמן קצר וכל זה, זה ממש ממש מחזק.
לפעמים אני אומר להם שהטרגדיה בצבא הזה שבהתחלה כשאתה מתגייס אתה מאוד מאוד רוצה, כמובן תלוי באיזה מסלול יש, אבל במסלולים שבהם יש הרבה מאוד עומס אתה מאוד מאוד היית רוצה להקדיש קצת עתים לתורה, אבל אתה לא יכול. אחר כך בדרך כלל בעוד תקופות שאתה כן יכול, אבל אז אתה לא תמיד רוצה באותה עוצמה.
כן, נכון. אז אם תעזבני יום אז דרך היומיים, ככה זה בדרך כלל, לכן חשוב מאוד את הקביעות בהתחלה.
אפילו עמוד אחד, משנה אחת, הלכה אחת.
אפילו שהסתכלת על הספר, כאילו רצית מאוד, והקשר שלך, אתה מבין ששם החיים שלך. גם אם אתה יודע שאין לך זמן, אין לך זמן, אז אתה רק תסתכל. אני זוכר שבתור חייל, הייתי פותח את הגמרא, בתוך האוהל סיירים, לומד שתי שורות, כל מה זה שלידי היה מסתכל, מספר שגם הוא פעם לומד כתב רש"י וגם זה. וזהו, לא, הייתי נרדם כבר בשורה השלישית, אבל היחס נשאר, היחס שלך נשאר. אז זה דבר מאוד חשוב, הקשר עם הלימוד. כמובן, אנחנו עושים פה שבתות, עושים פה פעמיים בשנה שבתות בקל, אבל חוץ מזה, באים לפה בימים נוראים, באים לפה בחנוכה.
כאן המקום להגיד שהרב יואל, לא חושב שיש מישהו שלא יודע את זה, אבל הוא שליח הציבור פה כבר, לפחות מאז שאני כאן, הוא שליח הציבור שלנו בימים נוראים. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שמקפידים לבוא לפה משך שנים אחרי שהם סיימו את תקופת הלימודים שלהם, ובסוף אתה שואל אותם, למה חזרת, למה באת, למה הקדשת את יום כיפור שלך שוב למכינה. הרבה פעמים התשובה תהיה בשביל התפילה של הרב יואל. זאת חוויה באמת מרגשת, מיוחדת, וכולם כאן יחד. וזו באמת הזדמנות גם לפגוש המון, המון חיילים. אני כל שנה מקיים לבוגרים שלי ערב, אני אומר להם תמיד, לא בצחוק אפילו, מתי להגיד בצחוק, אני אומר ברצינות, לא היו ימים טובים לישראל כמו 15 באב ויום הכיפורים. אני אומר בשבילי, זה ממש יום טוב, כי פוגשים את כולם כאן ואנחנו לומדים תמיד ביחד.
אז יש כמה פעמים בשנה, גם אלול, גם ראש השנה יום כיפור, שבאים הרבה, גם סביב חנוכה בדרך כלל, גם סביב פורים, שבת זכור, הרבה באים, שבועות מפוצץ פה. סביב האלה באים פקל. אם אדם מוסיף עוד פעם או פעמיים בין לבין, אז יוצא כמעט שכל חודש הוא פה, כל חודש, כל חודשיים. וזה משמעותי מאוד. אדם שכל הזמן נמצא פה, כל הזמן הכוונה פעם בחודש, פעם בחודשיים, זה ליגה אחרת. זה משימה להביא אותם, לעשות פה אטרקציות שיתאימו להם, להביא לפה באמת שיהיה משמעותי כשהם באים לכאן. זה דבר שני, שכל הזמן יגיעו לפה, שיהיו קשורים ללימוד. כמו שאתה אומר, האתגר הגדול הוא באמת בשלב השני, אני חושב, של הצבא. או החיילים יש להם הרבה זמן פנוי, הרבה חללים, ולצערנו לא תמיד ממלאים את זה בתוכן חיובי. והמפקדים, המפקדים ההפך, הפיקוד ממלא אותה מאוד, ברמה, בצורה אמיתית. והדבר הזה גורם להם הרבה פעמים זלזול בעולם הישן.
כאילו יש להם עולם ערכים חלופי, העולם של המפקד ושל האחריות הפיקודית וכל זה, אז למה אני צריך את כל המטען הדתי הכבד?
למה צריך? לפעמים זה נראה להם כבר קטן, ובאמת הם גדלו, והם צריכים מזון חדש. לכן זה צריך להסביר להם שבאמת תמיד גודלים, וככל שאתה גודל, כשאתה בן 18 אתה צריך ללמוד, וגם כשאתה בן 58.
התורה יש תמיד מסר רלוונטי ל... צריך אבל לשאוב ממנה בצורה נכונה. הרב יואל, אני לא התכוונתי לדבר איתך על זה, אבל אני לא יכול שלא לשאול עכשיו ככה לקראת סיום. אם אני חוזר לעניין הזה, תראה, להיות שליח ציבור, קודם כל המונח הזה שליח ציבור בכלל, זה מונח מרגש, יש בו המון מטען, אתה השליח של הציבור, בכל שליחות ציבורית, אבל עכשיו אנחנו מדברים בהקשר של בתפילה, ועוד בתפילה של ימים נוראים, בבית מדרש מלא וגדוש, יש את התפילה הזאת, הנני העני ממעש, שהשליח הציבור מדבר, שופך שיח לפני הבורא על האחריות הכבדה, גשים, ואחר כך בתוך התפילה, גשים מול ארון הקודש באימה, לשכך כעס וחמה, הרי עבודת יום הכיפורים בבית המקדש, אז הדמות המרכזית זה הכהן הגדול, וכולם איכשהו עוקבים אחרי מה שהוא עושה כדי להביא כפרה לכולם. ומי שהיום ממלא את התפקיד של כהן גדול, אלה שליחי הציבור. אז אתה פה בבית המדרש שלנו, כן, כהן גדול. אנחנו שולחים אותך. זו אחריות כבדה, ואני מניח שזה גם מאוד... לא יודע, איך הרגשה? איך הרגשה של קבלת ה...
לא ביקשתי, שלחו אותי, מה אני אעשה, אבל אני חושב, בסוף, כמו שאמרת, זה שליח ציבור. כאילו, אני חושב שאני, הציבור יש לו עוצמה חבל על הזמן. במיוחד פה, זה ציבור מיוחד, מלא תוסס, מלא חיים ומלא עוצמה. החוכמה זה לדעת לנהל את זה. יש אנשים מוצלחים, מצליחים לחבות את הציבור, אבל בדרך כלל, אם אתה מקשיב טוב לציבור, ואתה מצליח להוציא את הקול שלהם, זה העוצמה. זה ברור שזה לא אני, אלא מסביב.
יש רגע סי בתפילת יום הכיפורים עבורך כשליח ציבור, או שכל שנה זה יכול לתפוס אותך ברגע אחר?
סי זה בסוף, בשמע ישראל בסוף.
שמע ישראל בסוף.
עד אז אתה במתח. תקיעת שופר. תקיעת שופר, אפשר לנשום.
יפה מאוד. בסדר, אז הרב יואל, בשם מאות רבות של חיילים, אולי כבר אפשר להגיד בשם אלפי חיילים שזכו.
רגע, אני אספר לפני כן סיפור אחד, של ביקור חיילים לפני הסוף שלך.
יופי, יופי, יותר.
טוב, הסיפור הוא על בן אדם שכבר היה שלוש שנים הוא כבר סיים. זה היה פחות או יותר שבוע לפני החופשת שחרור שלו. יהודי רציני, אידיאליסט, הוא לא צריך אותי בשביל ליווי חיילים, לא צריך אף אחד. פתאום חבר שלו מספר לי שהוא במעצר. הוא במעצר? מה מעצר? עשו לזה אמבוש שהוא...
לא מעצר שהוא עוצר את המחבל, שהוא העצור.
הוא עצור, הוא יושב במעצר. מה הסיפור? הוא עמד בטרמפיאנדה בכניסה לבסיס. בא המסתר הצבאי, זה עשתה סיבוב, כאילו הוא בא מהבסיס, שזה מותר לקחת מי שמגיע מהבסיס, ולקחה אותו. הוא שאל אותם אפילו.
אתה מדבר על הנושא של נסיעה בטרמפים, שהיום זה דבר מאוד חמור, פעם עודדו את זה.
בקיצור, עשו לו איזה... הוא שאל אותם וזה, והוא חוגג.
פיתו אותו לעלות על טרמפ.
הוא הגיע למעצר, לא משנה. באמת לא מתאים.
הטרמפ לקח אותו למקום, לא לאן שהוא ציפה.
טוב, לא משנה, דיברנו שם עם אחרי למעצר, וביקשנו ביקור. הבחור היה באילת, יושב במעצר, כולו עצוב ו...
ככה לסיים, לא מגיע לו.
קיצור, החבר סיפר לי שזה, אמרתי, בוא איתי, אני במילה יורד לשיזפון, יורד לכיוון, אתה נקפוץ גם אליו. וככה אנחנו מגיעים למעצר שלו, אולי במעצר כמו אני ישר קלטו מי, הוא נתנו לו להיות אחראי.
כמו יוסף בבית האסורים.
בבית האסורים, היה שם אחראי על כל שר הטבחים.
הוא עוד יהיה מלך המשנה.
אנחנו מגיעים שם, הוא באמצע לחלק עם המגש שופות, הוא הולך ככה, ופתאום אנחנו מופיעים מולו. היה שואל אותנו, כל המגש על הרצפה.
מרוב התרגשות.
כן, מרוב התרגשות.
זה מרגש גם לשמוע. לדעת שבאמת מישהו יגיע אליך, אפילו ברגע הקשה שלך. אז באמת סיפור מתאים לסיום. אני רוצה להודות לך בשם מאות רבות, וכמו שאמרתי, אולי כבר אלפי חיילים, על כל המאמצים שאתה עושה. ואני גם רוצה, בשם המאזינים, להודות לך על המאמץ שעשית, לבוא וככה לחשף, לחשף ולדבר. וכמו ש... כמו שאומרים לכהן הגדול, אם נחזור אליו, יותר ממה ש... יש כאן יותר מאשר ש... ש... שמסופר כאן בספר. אז תודה רבה על כל המפעל הזה, ושהשם יצליח דרכך, ובעזרת השם יצליח את חיילנו ואת בוגרנו ואת כל חיילי צה"ל.
אמן.
עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.